אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אני זוכרת כשהבת שלי הייתה בת 5 חודשים, והרגשתי שכל מה שאני עושה במהלך היום שלי זה פשוט לנסות להרדים אותה, ואז לגלות שהיא שונה רק 20 דקות או חצי שעה. כשמסביבי היו אמהות שסיפרו שהילדים שלהם ישנים שנת צהריים של שעתיים ושנת לילה ארוכה וטובה, ואני הרגשתי שאני לא מצליחה להרגיע את הבת שלי, למצוא את הדרך שאני מרדימה אותה שנוחה גם לי וגם לה, ופשוט הייתי עייפה. ואז פניתי לשמרית מרקוס, יועצת שינה מוסמכת, כדי לנסות ולהבין את העולם הזה של התינוקות והילדים שלנו בנושא שינה. אז אם גם את מרגישה שאת צריכה לקבל קצת כלים וידע, זה בדיוק הפרק בשבילך, ובדיוק בשביל זה שמרית כאן. אז שלום שמרית.
היי.
איזה כיף שבאת.
תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף. אז קודם כל גילוי נאות. נספר שגם אני עברתי איתך תהליך עם הבת שלי אור, לפני, מה זה היה? שנה וחצי כבר, נכון?
נכון, שנה וחצי.
אז שמרית לא סתם פה, אני כבר מכירה אותה, אני יודעת בדיוק את כל השיטות שלה, ורציתי שתבואי באמת לספר גם לנשים שמאזינות לנו, כי את יודעת, שינה. זה ככה נושא כאוב לכל אימא, ואבא גם, סליחה, בוא נכניס אותם גם למשוואה. שינה זה באמת אחד הדברים הכי קשים שאנחנו עוברים כשהילד שלנו נולד. את יודעת, ההיעדר שינה זה מבחינתנו. אף פעם לא היינו עייפים ככה, וזה לא משהו שאנחנו רגילים אליו. אז אנחנו תכף נצלול לכל עולם השינה, כי יש לי הרבה מה לשאול אותך. אבל ספרי קצת למאזינות שלנו. מי את? מה את? מה קורה?
אז אני שמרית, אני יועצת שינה מוסמכת לתינוקות וילדים. אני עוסקת בתחום כבר 4 שנים. למדתי את התחום הזה בעידן ההורות, שזו מכללה שלומדים בה את כל מקצועות ההורות והמשפחה. הגעתי לשם בכלל מתוך ההורות שלי, כשנולד הבן השני שלי. אני אמא לשלושה, אגב לא אמרתי, לשלושה בנים.
נכון.
וממש הרגשתי שאני מחפשת קצת יותר לדעת מה עובר עליו, כשהוא צריך לישון, איך אני צריכה לזהות ולדעת הרבה יותר טוב מה קורה איתו. ומשם זה הגיע. זאת אומרת, הלכתי ללמוד לגמרי בשביל עצמי, ומפה לשם הגיעה אליי משפחה, ועוד משפחה,
וואו.
ועוד משפחה, ועוד משפחה. וזה עובר מדהים מפה לאוזן, וביום בהיר אחד, כן, יש...
זה ממש נהיה העיסוק שלך.
זה ממש נהיה העיסוק שלי. שינה. נכון.
וואי, מדהים. טוב, זה מעניין, כי להגיע ממקום של צורך אמיתי זה תמיד טוב. כי את יודעת, את נורא שם ורוצה ללמוד בשביל הילד שלך ובשבילך, אז את מאוד טוטלית לזה, ואז אני בטוחה שזה גם עוזר כשאת מנסה לעזור לאחרים.
נכון, ממש ככה.
תראי, שינה, אוקיי? אחד הדברים הכי ככה פופולריים שאני שומעת מאימהות שמגיעות אליי לקליניקה, זה באמת שמי, אנחנו לא ישנים. וזה נורא קשה, זה קשה, כי תראי, אנחנו כאימהות ואבות, אנחנו צריכים בעצם לתפקד ביום יום רגיל, גם כשהילד שלנו בחר לא לישון הלילה, ובאמת השנה הראשונה ככה היא מאוד מאתגרת.
נכון.
אז אני אשמח אם קודם כל ככה תתחילי בכלל בלהסביר לנו למה זה כל כך חשוב שילדים בכלל ישנו, את יודעת, שינה איכותית ובריאה, ואולי נתמקד קודם בשנה הראשונה, ואז נתקדם הלאה.
האמת שפתחת בדיוק בנקודה החשובה, כי ל3 שנים הראשונות של פעוט, תינוק, ובפרט לשנה הראשונה, יש חשיבות, לשינה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, הם גם צורכים לא מעט שעות שינה, ובתוך תהליכי השינה מתקיימים הרבה מאוד תהליכים פיזיולוגיים שתורמים להתפתחות הקוגניטיבית, הפיזית, לפן ההתפתחותי, מוטורי, התקשורתי, וזה צורך שיושב מבחינתי על המאזניים, בדיוק כמו אוויר לנשימה, בדיוק כמו אוכל, וצריך לשים את זה על השולחן, ואנחנו פשוט לפעמים לא תופסים את זה ככה, זאת אומרת, לא מודעים לעד כמה השינה חשובה, וזה משהו שאני, מבחינתי, אני לקחתי על עצמי כמשימה, להעלות את זה, להעלות את זה למודעות. זאת אומרת, זה לא ייעוץ שינה כדי שנשען יותר טוב בלילה ויהיה לנו כיף ונחמד, כן. אלא לגמרי מתוך מקום שעומד פה צורך, שצריך לקבל מענה, כי ילד שישן טוב, הוא נינוח, הוא אוכל טוב, הוא מתפתח, הוא חוקר את העולם, הוא פנוי לראות את הסביבה, הוא פנוי לראות את עצמו, הוא ילד עם הרבה ביטחון עצמי, זה ככה חולש על כל רובד בחיים של ילד. אני כן אגיד שבמקרים מאוד קיצוניים של חוסר בשינה, גם רואים את זה, רואים בפן ההתפתחותי, רואים בפן התקשורתי, רואים במקום של ילד, בביטחון שלו, על איך הוא חווה מערכות יחסים בגילו, וגם ככל שהוא מתפתח וגדל. אז כן, אז החשיבות של השינה, בפרט בשנה הראשונה, זה משהו שחייב לקבל איזשהו...
זאת אומרת, זה ממש משהו התפתחותי לגמרי.
לגמרי.
אני יכולה גם להוסיף שמבחינת מערכת חיסון, לפחות אנחנו יודעים היום שבלילה מערכת החיסון מתפנה ככה לתקן את מה שצריך ולעשות עבודה כמה שיותר מקיפה בכל הגוף, כי אז מערכת העיכול לא עובדת, או עובדת, זאת אומרת עובדת, אבל עובדת פחות, ויש לה את הזמן הזה, אז כשאנחנו לא ישנים טוב, לרוב קל לנו יותר גם לחלות, כאילו הגוף שלנו קצת יותר חלש, ואז נראה אולי גם ילדים שהם גם לא ישנים טוב, וגם נניח מנוזלים.
נכון, יותר חולים.
כן, יותר חולים.
נכון, כי באופן כללי, בזמן השינה, זה בעצם הזמן שיש לגוף להתאושש ולהתחזק, ולמלא מאגרים, ולהורמון הגדילה, הוא נכנס פה לפעולה בלילה, כדי ממש לעזור לגוף להתאושש ולהתחזק, ולהתפנות, לקבל ביום למחרת כשקמים, את כל מה שיש ליום להציע לנו, את כל הגירויים, את כל העניין. אז תינוק שלא ישן טוב בלילה, לא חווה את ההתאוששות הזו, הגוף שלו חלש, זה משפיע על המצב רוח, זה משפיע על התזונה, זה משפיע על הרבה מאוד רבדים, ואנחנו, כשרואים תינוק שישן טוב, מבינים, פתאום נופל האסימון ובאמת מבינים מה היה חסר לנו קודם.
כן, אוקיי, אז בעצם את אומרת ששינה זה דבר חשוב לבריאות שלנו, להתפתחות שלנו, ואת נותנת דגש על השלוש שנים הראשונות, כשבאמת השנה הראשונה היא ככה מאוד משמעותית ומהותית.
בדיוק.
אבל אני אשאל אותך דווקא, בגלל שהשנה הראשונה היא מאוד חשובה, מצד שני גם השנה שבה הן הרי לא ישנים טוב, כי לצורך העניין, לפחות בחודשים הראשונים, רעבים, צריכים לאכול, יש להם גזים, או מוצאים שיניים, כואב להם, את יודעת. דווקא זה נדמה שבשנה הזאת, הם כאילו קמים כל הזמן בלילה, כי כביכול הם צריכים לקום בלילה.
נכון, הם, בשנה הראשונה, הם חווים את גרף ההתפתחות הכי גדול שהם חווים בכלל. זאת אומרת, אדם בוגר חווה אולי מחצית מחייו את אותו, את אותה התפתחות שתינוק חווה בשנה הראשונה שלו. ומתוך הדבר הזה, הם יקומו כי עדיין הקימה הזו נותנת מענה לצרכים אחרים. יש צרכים תזונתיים שצריכים לקבל מענה בשנה הראשונה, יש צרכים רגשיים שצריכים לקבל מענה בשנה הראשונה, גם בלילה ולא רק לאורך היום. גם אנחנו חיים במין תרבות כזו מאוד מאוד אינטנסיבית, שאנחנו גם לא תמיד פנויים לתת מענה לצרכים רגישים, וזה מין מקום כזה שאנחנו קצת שמים אותו בצד ולא תמיד זוכרים אותו.
נכון.
ובסופו של דבר, תינוק שלא חווה מספיק את ה... או לא מקבל מספיק מענה לצרכים רגישים, זה אחת מהסיבות המאוד נפוצות ליקיצות מרובות בלילה, כי הם לא מתעוררים סתם, אוקיי? אם אני שנייה מכניסה פה קצת תיאוריה,
כן.
יקיצה בלילה היא חלק בלתי נפרד ממחזור השינה, זאת אומרת, כל פעם כשתינוק מסיים מחזור שינה, מחזור שינה נע בין 40 ל-60 דקות פחות או יותר, יש יקיצה שהמטרה שלה היא שנייה לבדוק רגע, לדעת אם אני נמצא במקום טוב, מה קורה סביבי, אם אני מודע.
איפה אימא,
איפה אבא. איפה אבא, כן, שכולם פה, הכל במקום, אני מכיר ואני יודע מה קורה, ובסופו של דבר יש מין איזושהי ציפייה, כן, לחזור לישון, אבל היקיצה עצמה היא תקינה פיזיולוגית, זאת אומרת, גם כשתינוק ישן פתאום 3 שעות, או ישן שעתיים, ואנחנו לא מבינים למה פתאום הוא לא מתעורר, אז יש התעוררות, היא פשוט קצת יותר קטנה, היא פחות מורגשת, יש איזושהי תנועתיות של הגוף, והוא פשוט מחבר באופן ספונטני מחזור שינה נוסף. אנחנו כמבוגרים גם מתעוררים כל מחזור, בסיום כל מחזור שינה בלילה. אנחנו פשוט לא צריכים את אותה עזרה כמו שהם צריכים כדי לחזור לישון, אז אנחנו אפילו לא זוכרים את זה בבוקר שהתעוררנו בעצם כל שעה וחצי בממוצע נגיד.
כן.
אז החוויה שלנו ושל התינוק היא בעצם חוויה שונה, אבל ההתעוררות הזאת היא התעוררות חשובה.
אוקיי, אז בעצם תינוק שישן טוב, זה לאו דווקא אומר שהוא לא יתעורר בכלל בלילה, הוא יכול להתעורר,
בדיוק.
זה בסדר.
נכון מאוד.
אוקיי, אז זה דווקא משהו חשוב שאמרת עכשיו, כי אולי נדמה לנו שתינוק, הפנטזיה הזאת שתינוק ישן ככה, את יודעת, לילה שלם. ואז אולי אפילו לבוא לייעוץ שינה ולקוות שכאילו נצא ממך ולצורך העניין הוא פשוט לא יקום יותר, אז את לא אומרת, אוקיי, זה לא אומר שהם לא יתעוררו. זה אומר שכשהם יתעוררו, אנחנו נדע איך להחזיר אותם לישון, או לעזור להם לחזור בעצמם לישון לבד, עם הזמן. אבל תינוק מתעורר בלילה.
זה בדיוק, בעיניי זאת בדיוק המהות של ייעוץ שינה. פתאום לעצור רגע את המרוץ הזה, אחר פנטזיה של שמה את התינוק שלי לישון, וניפגש ביי בעוד 12 שעות כשתקום בבוקר. יש תינוקות כאלה.
נכון.
בסדר? יש תינוקות כאלה, וכשזה קורה לבד ומעצמו, זה אומר לי באיזשהו מקום שכנראה כל הצרכים שלו מקבלים את המענה שדרוש לאותו תינוק, וזה, צרכים זה גם משהו שהוא משתנה מתינוק לתינוק, אבל בשורה התחתונה יש צרכים שמקבלים מענה, וכנראה שהגוף והנפש פנויים לשינה הזו.
אוקיי. אני חושבת שזה דבר מאוד מרגיע, אגב, מה שאמרנו עכשיו להורים, כי תמיד נדמה לך שאת כאילו לא עושה מספיק,
שאנחנו עושים משהו לא בסדר עם התינוק שלי מתעורר.
בעצם את אומרת, לא, זה בסדר, להתעורר זה חלק מהשינה שלו, אנחנו לא מצפים שהוא ישן באופן רציף, אבל אנחנו כן רוצים להבין מה הוא צריך כשהוא קם, מה חסר לו, או איך אפשר לעזור לו בעצם ללמוד לבד, לחזור לישון עם הזמן כמובן.
נכון.
עכשיו, בואי באמת נפרק את זה קצת, כי בשנה הראשונה זה, כמו שאמרת, זה השנה שיש את ההתפתחות הכי גדולה והעצומה שלהם, כשבהתחלה, בחודשים הראשונים אני מניחה, הוא כן זקוק נניח להיות עלינו, או שאת יודעת שאנחנו בעצם נעזור לו לישון, איך אנחנו יודעים, לצורך העניין, מתי זה כבר שלב שבו הוא צריך או יכול ללמוד להירדם לבד?
אוקיי, זו שאלה ממש ממש חשובה, ואני גם שמחה שיש לי את ההזדמנות לענות עליה, כי באמת הייתי מפרקת את השנה הראשונה לשלושה חלקים, אוקיי? את החלק הראשון זה חלק שהוא עד גיל 3-4 חודשים, פחות או יותר, שזה חלק שמבחינתי אנחנו מדברים על תינוק שהוא עדיין סוג של עובר פשוט בבטן, מחוץ לרחם, כן, זה קיבל ככה את השם הטרימסטר הרביעי,
נכון.
יש הרבה מאוד תיאוריות ככה שהן מדברות שאם הגוף של אישה היה מסוגל פיזית להכיל תינוק פרק זמן נוסף כזה,
כן.
אז לידה הייתה מתקיימת בשלב קצת יותר מאוחר, ואז הם היו נולדים מה שנקרא קצת יותר בשלים לטרוף את העולם.
כן.
וכל מה שקורה בשלושה, ארבעה חודשים הראשונים, זה ממש הסתגלות לעולם. זאת אומרת, כל תנאי, גם אני בטוחה שכל האימהות שמאזינות לנו עכשיו, פתאום זה מפיל כזה איזשהו אסימון, למה התינוק שלי נרגע ונרדם ומרגיש טוב, כשהוא עליי, כשהוא צמוד עליי, כשמרימים אותו על הידיים, כשהוא אצלי במנסה. כי כל חוויה כזו שתחזיר אותם למציאות הזאת בתוך הרחם, כשהם היו סגורים וחמימים וכל הצרכים של מוגנים ובטוחים וכל הצרכים שלהם, כל קשת הצרכים קיבלו מענה מיידי. זאת אומרת, לא הייתה פה איזושהי שאלה, ותינוק במרכאות בחר מתי לישון ולהתעורר, אז הוא הרגיש בטוח, הוא הרגיש מוגן, וזה באמת גם מה שהם זקוקים לו בחודשים הראשונים האלה, ואנחנו עוד לא מדברים פה הרגלים, okay. ועוד לא מדברים פה אל תרימו על הידיים, כי הוא עוד עלול להתרגל, אנחנו מדברים פה ממש ברמה של צורך פיזי, הישרדותי.
אפילו כאילו חשוב בעצם כן לקבל את זה.
מאוד 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 חשוב להמשך. לקבל את זה, בשביל ההמשך, בשביל הביטחון, כי אנחנו רואים שכשתינוק לא מקבל את המענה הזה בחודשים הראשונים, לרוב זה גם יקבל ביטוי של הרבה מאוד בכי לא מוסבר, זה יקבל ביטוי של תינוק שאולי גם לא אוכל בצורה סדירה, או לא עולה באופן תקין במשקל. באופן טבעי גם יהיו הורים ברקע שהם מאוד מאוד לא רגועים, כי כל הסיטואציה הזו מאוד מלחיצה.
בטח.
והיום אנחנו כבר יודעים לומר שכשאנחנו כהורים לא רגועים.
זה לא עובד.
לא, זה גם זה מכניס קצת מתח בכלל בתוך נכון, הסיטואציה.
נכון.
אז זה גם מוביל להורה שהוא לא, הורה שהוא לא רגוע, מוביל גם לתינוק שהוא עוד יותר לא רגוע. לא רגוע. את החלק השני, כן. אני כן יכניס מגילאי, נגיד, 4 חודשים פחות או יותר, עד 8-9, אני נזהרת קצת בלומר גיל של 8-9, אלא אני יותר אתייחס לאיזשהו שלב התפתחותי שבו הם כבר קצת יושבים, וכבר חוו התהפכויות מצד לצד, חלקם כבר עומדים, איזשהו גרף של התפתחות, מה שנקרא תקינה, ובטווח סביר, שזה טווח שכבר לגמרי אפשר להתחיל לעבוד, ולהכיר ולהיחשף, לבסס הרגלים נכונים. כשאני אומרת הרגלים נכונים, אני לא בהכרח אתייחס לאופן שבו התינוק שלי נרדם, זאת אומרת, אם הוא נרדם על הידיים, או אם הוא נרדם בעגלה, או אם הוא נרדם בנדנוד, או אם הוא נרדם באיזושהי עזרה חיצונית של הורה. אני, מהמקום האישי והמקצועי שלי, מאוד מאמינה שזה בסדר, וזה נורמלי, שהם עדיין צריכים את העזרה הזו. הם נולדים ללא היכולת להירדם לבד, והיכולת הזו והפניות הזו, היא באה מתוך בשלות של כמה וכמה גורמים, בשלות רגשית, בשלות התפתחותית, בשלות תזונתית, בשלות פיזיולוגית, שהבשלות הפיזיולוגית לרוב קורית סביב 5-6 חודשים, כן. אבל שאר הרבדים, הפן הרגשי, הפן ההתפתחותי, הפן המוטורי, הם מאוד משתנים מתינוק לתינוק, לכן לבוא ולהגיד, תינוק בגיל X נכון. כבר יכול להירדם לבד, זה יכול באיזשהו מקום ליצור אצל הורי ציפייה, שאם זה לא קורה אצלו בגיל הזה,
אז משהו לא בסדר.
אז משהו לא בסדר, אז אני עושה משהו לא בסדר, אז אני מקלקל את התינוק שלי, וזה לא שם. בסדר? כאילו.
אמרתי שאני ממש שמחה שאמרת את מה שאמרת מקודם, כי אמרת משפט מאוד יפה, אמרת מגיל 5-8 חודשים, לפי התפתחות כמובן, לאו דווקא לפי חודשים, שזה כבר אני אוהבת, כי את מסתכלת בגישה שמותאמת אישית לילד, ולאו דווקא לגיל שלו.
בדיוק.
אבל את גם אומרת עוד משהו טוב, שאת אומרת, לא כל כך משנה לי איך הוא נרדם כרגע, אבל בוא ניצור לו איזשהו הרגל, כנראה את יודעת של חלונות מסוימים, של שינה, של להבין מתי הוא עייף, מתי זה, אבל לא כל כך משנה לי איך, ואני אוהבת שאת אומרת את זה, כי יש הרגישות שאומרים, אוקיי, די, הוא בן 5 חודשים.
זהו, זה הזמן להתחיל, הוא כבר יכול.
בדיוק, ואז יכול. את יודעת, אני מכירה ממש, גם באופן אישי עם אור לפני שפניתי אליך, וגם מהמון חברות ומטופלות, שאז מתחיל מאבק נוראי בבית, כי אמרו לך שבגיל הזה לצורך העניין כבר אפשר להתחיל, אבל הילד שלך לא מוכן, והוא גם עדיין, כמו שאת אומרת, לא אמור, עד גיל 8-9 חודשים, יכול להירדם על הידיים לצורך העניין, אבל אמרו לך שלא, שאת צריכה כבר, את יודעת, להתחיל להרגיל, ומתחיל מאבק כוחות כזה נורא קשה בבית, את יודעת, את שמה תלת במיטה, צרכות,
מרימה או לא מרימה,
בדיוק, ואת אומרת, אני לא מבינה, הוא כבר אמור לדעת את זה, אז קודם כל, הנה הרגעה משמרית.
נכון, זה בסדר וזה נורמלי.
אפילו עד גיל 8-9 חודשים, אם הם נרדמו בעגלה או על הידיים או במנסה, אנחנו בסדר.
אני גם אגיד עוד משהו. גם אם זה קורה, גם אם זה קורה בגילאים יותר מאוחרים, וזה בסופו של דבר מגיע מבחירה של הורה, שזה מה שטוב לו כרגע, זה מה שעובד לנו בבית, עם זה אנחנו מרגישים בנוח, אנחנו לא מוצאים שום סיבה לשנות עכשיו את ההירדמות, כי נוח לנו וטוב לנו, אני מניחה שבאיזשהו מקום גם לא יפנו אליי לחפש או לבקש איזושהי עזרה או תמיכה או הכוונה מקצועית אחרת, כי אני לא מוצאת סיבה לתקן משהו שלא נתפס בעיני משפחה שיש שם מה לתקן בכלל.
וואו, זה חשוב זה שאת אומרת את זה, כי את יודעת, את עכשיו אומרת בעצם, נוח לכם, טוב לכם, אין איזה צרה בבית של...
אל תשנו.
אז זה בסדר, גם אם אפילו ילד שלי בן שנה, והוא אוהב להירדם עליי, על הגוף שלי, כשאני יושבת והוא שוכב עליי, בסדר, עובד לנו. הוא נרדם, הוא ישן טוב.
אחלה, נכון. ברגע שתרגישו, כן, זה מין מקום כזה שאני אומרת, מתי יהיה הזמן הנכון לעשות איזשהו תהליך כזה, או להתחיל לשנות משהו בבית, זה כשתרגישו שדברים כבר לא עובדים לכם טוב, כשתרגישו שיש ילד בבית שלא מקבל את משהו צריך, כשאתם מרגישים שדברים כבר לא זורמים, טוב כמו שהייתם רוצים שזה יקרה.
אנחנו גם מכירים את זה, אנחנו יודעים הרגע הזה שההרדמה מגיעה ומתחיל כל הסיפור, את יודעת, אנחנו אומרים, אוקיי, די, אין לי כוח להרדמה, מה יהיה בהרדמה, את כבר חושבת על ההרדמה הבאה.
נכון, ממש ככה.
שלחה לי אס-אמס אתמול מישהי שהתינוקת שלה בת ארבעה חודשים עכשיו, שזה בסדר לי, זה עוד, עוד קטנה, אבל היא אמרה לי, אני די בטוחה שכל מה שעשיתי היום, היה לנסות להרדים אותה, כאילו בכל שלב מסוים של היום, פשוט או הרדמתי אותה, או שהיא קמה, ואז שוב הרדמתי, כאילו, ההרגשה הזאת, את יודעת שאת מתעסקת,
זה מתעסקים בזה. עם זה.
נכון. מי שיש לו באמת איזשהו בעיה כבר, יודע את זה, ואז הוא כבר פונה אלייך, אבל את אומרת, כל עוד הכל בסדר, וזה עובד, אז זה לא משנה, כאילו לא צריך להתאפס, את יודעת, לכל החוקים שאנחנו שומעים, והעצות שכולם נותנים לנו, צריך כאילו גם אינטואיציה כזאת, אמאית, נכון, להרגיש
לגמרי.
את הילד שלך.
אמרת עכשיו משהו ממש ממש חשוב, כי אנחנו חיים בעידן, שאנחנו מוצפים בידע, כן. אנחנו מוצפים בזמינות של הידע, זה מתחיל מפרסומות שקופצות לנו ככה, כשאנחנו משוטטים בפייסבוק, זה קופץ לנו בגינה, מכל סבתא סלש שכנה, נכון. או אפילו מישהי שאנחנו לא מכירים, ומה הוא ישן, ומה את עושה, ואיך ככה, ואיך פה ואיך שם.
ואצלי יש לו לילה שלם.
ואצלי כן, כן. והוא יכול, והוא מסוגל, ופתאום את מוצאת את עצמך, אותם רעשים שאת אומרת שכאילו אנחנו, אותו בלגן שאת אומרת שיש בבית, בעיניי הוא מתחיל קודם כל בראש שלנו.
נכון.
שאנחנו ככה אפילו לא סגורים איך... איך
מה אני אמורה לעשות?
כן, מה אנחנו חושבים עם זה בכלל? מה אנחנו מרגישים עם זה בכלל?
בדיוק, אם אני הולכת עם הגישה של מה שהיא אמרה לי בגינה, ובעצם היום אני עושה הרי מורד, או שאני הולכת עם הגישה של זאתי שאמרה לי...
ואני שם אותו ואני יוצאת מהחדר.
כן, או שאני עושה את מה שזאתי שאמרה לי, תקשיבי, איתי הילדים ישנו במיטה עד גיל 10 שטויות. כאילו, את יודעת, זה כל כך קשה למצוא, אז להרגיש, פשוט להרגיש, נוח לך שהוא ישן איתך ככה, כמו שאמרת, בסדר. נוח לך שהוא ישן בעגלה, שימי אותו בעגלה, גם בואי. אני בתי בטוחה שתינוק שאימא שלו מאוד ככה לחוצה עצבנית, כבר אין לה סבלנות, לא כיף לו ללכת לישון ככה, אז לפחות תהיה רגוע. כאילו, נכון. תרדימי אותו איך שנוח לך, אבל בלי העצבים האלה.
בדיוק.
אוקיי, ואז מה קורה נגיד בשליש האחרון?
בחלק השלישי של טווח הגילאים, אני אומרת, זה שלב שבו לרוב תינוק כבר חווה, את רוב השלבים ההתפתחותיים שלו, זאת אומרת, מה שישאר זה ההליכה עצמה, אבל יש כאלה שכבר נעמדים ומסתובבים סביב, אני קוראת לזה הליכת רעיתים כזה, מטיילים בכל מקום בבית, ולרוב כל שלב התפתחותי כזה גם יבוא לידי ביטוי במיטה ובשינה, זאת אומרת, תינוק שמתהפך, יתהפך במיטה, תינוק שמתיישב, יתיישב במיטה, כל שלב התפתחותי כזה יבוא לידי ביטוי גם בהרדמה, ואחרי שהם כבר חוו את רצף השלבים ההתפתחותיים, וכבר יש מודעות מוטורית לאני יכול לעמוד ואני יכול לשבת ואני יכול לשכב, וגם ההורה יודע איך להוביל את התינוק שלו בתוך השלבים האלה, אז כבר יש בשלות אחרת, גם של ההורה וגם של התינוק, לדעת להניח את הראש, ולא לחשוש מזה שהוא פתאום נעמד, או לא להיבהל מזה שהוא פתאום מתגלגל על הבטן, והוא בעצם ישן על הגב, ואני צריך לעזור לו להתהפך בחזרה. והבשלות הזאת, שאני נוגעת בה כרגע, הבשלות הרגשית והשכלית, אולי אני אומר, הם חלק בלתי נפרד, ואולי לפעמים המפתח להצלחה של... רכישת מיומנות חדשה שנקראת נגיד להירדם בכוחות עצמי. וכשהורה נמצא במקום שהוא מאוד בטוח בתינוק שלו והוא בטוח במסוגלות של התינוק שלו, אז גם הרבה יותר קל לו קצת לשחרר אולי ולאפשר לתינוק, כי אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו בתחושה שחייבים לעזור לו, לעשות משהו, הוא לא יכול, אז אני אעזור לו, והמעורבות הזאת, המעורבות יתר אולי לפעמים, קצת לוקחת מהתינוק את העצמאות שהוא באיזשהו מקום מחפש אותה. אנחנו רואים שהוא מחפש אותה, הוא רוצה לעשות דברים לבד, זה גם נגיד חולש קצת לעולם התזונה, תינוקות שירצו כבר לקחת לבד אוכל מהמגש, ולא מעוניינים שיאכילו אותם יותר. אז יש פה איזשהו חיפוש עצמאות, וכשההורה רואה את זה בעיניים שלו, גם בתחומים אחרים בחיים של התינוק, אז פתאום יש איזשהו רוגע ויש איזושהי הבנה, והרבה יותר קל בהנחיה של איש מקצוע, פתאום לראות את זה ולאפשר לתינוק, ואז אנחנו, מה שנקרא, מתערבים קצת פחות, כמובן בתמיכה ובכל ההכלה שהתינוק זקוק לה, אבל פתאום יש איזושהי קבלת החלטות אחרת, פתאום יש איזשהו שיקול דעת קצת אחר כשאני מפעילה, כשאני רוצה לעזור לתינוק שלי באיזושהי פעולה יומיומית, בין אם זה שינה או בין אם זה משהו... בין אם זה משהו אחר.
אוקיי. אז אם אנחנו אומרים ככה, נסכם את השנה הראשונה, אנחנו אומרים ברור שבהתחלה קודם כל הילד צריך אותנו, וזה לא משנה בכלל כלום, שום דבר, לא ההיצעה של האי ולא, באמת, תינוק צריך לפחות ב3-4 חודשים הראשונים מגע, להרגיש אותנו, להיות עלינו, איך שנוח מה שצריך, הוא גם מתעורר לאכול, אז כמובן שאם הוא יונק אז הוא עלינו, ואם זה בבקבוק אז גם הוא עלינו, זה לא משנה.
לגמרי.
אחר כך אנחנו בעצם בודקים, רואים, מרגישים אותו, אם הוא עדיין צריך דברים מסוימים, ניתן לו, לא נתעקש איתו, מה שיהיה לנו נוח ומה שלא, אבל אנחנו מנסים לייצר לו זמנים קבועים, ליצור איזה מסגרת, סדר יום נכון. כזה. ואחר כך בסוף אנחנו כבר מתחילים לראות שאנחנו מכירים את הילד שלנו, ואם מרגיש לנו שאפשר לשחרר קצת ולתת לו יותר לבן, אז זה הזמן. ואז בעצם אנחנו בתקווה שהוא ילמד לעשות את זה נכון ולבד, ואז אנחנו נוכל לצורך העניין להניח אותו, לשהות איתו אם צריך, אבל בוודאי. לתת לו להירדם.
נכון.
מה קורה כשזה לא עובד? כשיש לי נגיד את יודעת ילד מתוק ומקסים שכל היום הוא פעיל, וגם בלילה איך שאני מניחה אותו, נגיד הוא כבר, נניח שהוא אפילו כבר בן שנה, ואני מניחה אותו במיטה, והוא נעמד ומתחיל מין כזה, את יודעת, קצת משחק, לא משחק, אבל כן, סוג של משחק, סוג של איזה סרט.
זה יכול להיות משחק שבסופו של דבר ממשיך לאיזשהו מאבק לפחות בעיני ההורה.
בדיוק, מתחיל איזשהו משהו שנניח הוא עכשיו עומד, ואני לא רוצה כאילו בכוח להשכיב אותו, אני יכולה לנסות, אבל רוב הסיכויים שהוא שוב יקום.
נכון.
ודבר כזה יכול לקחת לפעמים, לא יודעת, שעה.
שעה, שעתיים, כן.
ואת יודעת, באיזשהו שלב אתה כבר איבדת את זה, ולפעמים מתחלפים, שזה גם דבר לא טוב, את יודעת, פתאום ההורי השני מגיע, וההוא הלך, וכבר אתה מאבד מהסבלנות, מאבד את זה, וכמה שאתה ההורי הכי מאופק, שכל היום כיף איתו נורא, ב8 בערב, שאתה כבר אחרי שעה במיטה עם הילד שלך,
זהו, איבדנו את זה לגמרי, נכון.
בטח אם לא אחת, ויש לך פיפי, ועוד יש לך עבודה ומיילים לשלוח בערב, אז כאילו, מה קורה אז? כי כשזה עובד יפה והוא מסוגל, אוקיי, אנחנו מסודרים.
מה קורה אז?
כשלא.
אז אני אגלה לכם סוד קטן.
כן.
אני אומרת, במקרים כאלה שאנחנו חווים הרדמות קשות, או שאנחנו מרגישים שדברים שאנחנו רוצים לקדם, לא הולכים בכיוון שאנחנו ככה שואפים אליו, אז אני אומרת, בואו נסתכל רגע על יממה שלמה של ילד. אני רוצה לדעת, מה קורה, או באיזה מצב, מה מצב העייפות שלו, בנקודה שבה הוא הולך לישון. וכדי לדעת את זה, יהיה נכון להסתכל על כל היום שלו, מהרגע שהוא התעורר בבוקר, עד הרגע שאנחנו מגיעים לשנת הלילה, ולבחון את כל הדרך הזו. זאת אומרת, אם כל יום מחדש אני מגיעה תמיד לאותה הרדמה, באותו מאבק, באותו קושי, לפעמים גם יש בכי, לפעמים גם יש איזושהי התנגדות או בכי גם בשלבים שמקדימים להרדמה, זאת אומרת, במקלחת, או אולי בארוחת הערב שאין שיתוף פעולה, אולי בהלבשה של אחרי המקלחת. אני אומרת, צריך להסתכל על כל היממה, זאת אומרת, על כל מה שקדם לנקודה הזו, כדי לראות איך אני מגיעה לנקודה הזו, הקשה, אחרת. Okay. כי להגיע כל יום לאותו דבר, ולצפות לאיזשהו נס שאולי יקרה היום, שאולי היום הוא
היום הוא ילמד לרדם
היום
לבד.
היום הוא ילמד לרדם לבד. אני אומרת, שם לא נמצא הפתרון. הפתרון נמצא לבחון עם הילד שלי, עם התינוק שלי, מקבל לאורך כל היום, עם הצרכים שלו, מקבלים מענה כמה שיותר מדויק.
זאת אומרת, יכול להיות שלצורך העניין הוא עכשיו עושה את הסיפור הזה, כי הוא כבר עייף מדי, או לא עייף עדיין בכלל, או שהוא רעב, או שהוא אכל יותר מדי, וזה כאילו דברים שיכולים נגיד...
ברוב המקרים...
וואו.
שם זה יושב.
אוקיי. אז איך אני יודעת אם אני מכניסה אותו, נגיד, באמת מוקדם מדי או מאוחר מדי?
אוקיי, אז אם אמרנו שאני ככה הולכת להסתכל קצת על מה קרה עם אותו תינוק מהרגע שהוא התעורר בבוקר, אז אני רוצה להסתכל אם הוא קיבל מספיק שינה לאורך היום. וכשאני אומרת מספיק שינה, זה כמובן משהו שהוא תואם גיל.
כן.
כי בכל גיל יש צורך אחר של כמות שעות שינה לאורך היום. אז אם אני זורמת עם הדוגמה שלך על תינוק בן שנה, אז אני כן ארצה לראות שבמהלך היום הוא צורך משהו כמו 2-3 שעות שינה. זה יכול להיות במנוחה אחת, זה יכול להיות בשתי מנוחות, רוב התינוקות בגיל שנה עדיין מנחים מנוחה קצרה בבוקר, נכון, בשעות הבוקר, ותהיה להם גם מנוחה קצת יותר עיקרית בשעות הצהריים, אז אני רוצה לראות קודם כל שיש שהוא צורך מספיק שינה במהלך היום, וגם אני רוצה לבדוק באיזה מידת עייפות הוא מגיע לשנת הלילה, אוקיי?
איך אני יכולה לדעת את זה? כאילו...
הוא מראה לך, התינוקות שלנו יודעים להראות לנו מתי הם עייפים.
מה הסימנים שככה אנחנו צריכים לבדוק אותם?
הסימנים הכי 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 נפוצים בגילאים האלה יהיו שפשופי עיניים, יהיו איזשהו משחק באוזניים או איזשהו משחק אופייני לתינוק ספציפי בשיער, יש ילדים שפתאום את רואה אותם משחקים מסביב לאוזניים, או בשיער במצח, יש תינוקות שיפעקו, רוב ביהוק לצורך העניין זה איזשהו ביטוי פיזיולוגי שהוא אפילו קצת לא בשליטה, בשלב קצת יותר מאוחר של עייפות, אנחנו גם נראה בכי, או איזשהו חוסר שקט, או איזושהי אפילו התנגדות פיזית, זאת אומרת, אני מרימה את התינוק על הידיים שלי, כדי לעזור לו להירגע, ופתאום הוא מקשיט את הגב, או פתאום הוא ככה מאוד מאוד מתנגד, ואני לא מצליחה להבין למה. התנגדות פיזית כזאת, אני גם לרוב אראה, לאחר המקלחת, שאנחנו כאילו אומרים בו, אנחנו ניכנס להתקלח, נעשה מסאז', נתקלח, נירגע, נוריד את כל מה שהבאנו איתנו היום מהגן במהלך היום, ואנחנו מקווים שזאת תהיה דריסת הרגל הראשונה בתוך טקס השינה, ככה מאוד מאוד רגוע, ואז ההלבשה פתאום טורפת את הקלפים, כי הוא נורא לא אוהב להתלבש, והוא פתאום נורא מתנגד, והוא גם בוכה, ואני יודעת שהוא כבר מאוד עייף, אבל הוא גם מאוד רעב, וזאת תהיה התנגדות פיזית שבאמת יכולה לסמן לנו שהגענו לנקודת זמן הזו בערב עבורו, שהיא כבר מאוחרת מדי.
אוקיי.
ובנקודה הזו קצת פחות רלוונטי לי מה השעה בשעון, כי אני רוצה, אם אני עכשיו אחפשת סימנים על הילד שלי כדי לדעת מה התזמון הנכון בשבילו, אני אחפש את הסימנים עליו, ואני פחות אשען על השעה בשעון.
ואז אם ראיתי דבר כזה כמו שאת עכשיו אומרת, אז אני יכולה להגיד לעצמי, אוקיי, כנראה שזה מאוחר מדי, מחר אני אנסה לעשות הכל מוקדם יותר, ואז נראה עם אופן ההרדמה, עם כל העניין הזה של השעה במיטה והקימה, אם זה משתנה.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
זה בדיוק לשם אנחנו מכוונים, זאת אומרת, לראות איך בשינוי של תזמון, אם כל התהליך הזה הופך להיות קצת יותר קל, אם יש פחות התנגדות, אם יש יותר רוגע, זה כמובן עדיין לא יבטיח בפעם, פעמיים, שלוש הראשונות שהוא יתמסר לשינה,
בכזה כיף,
ישכב וילך לישון ויגיד, אמא, תודה רבה, לילה טוב, את יכולה לצאת מהחדר, אבל אנחנו כן נראה איזשהו שיפור, בכלל בחוויית הכניסה לשינה. זאת אומרת, שאני מתחילה הרדמה, בלי התנגדות, בלי בכי, עם תינוק עייף, אבל עם תינוק שהוא גם עייף וגם רגוע.
אוקיי.
אוקיי? וזה משהו שאנחנו מאוד קל לזהות את זה. זאת אומרת, מאוד קל לזהות שמאחרים, אבל גם מאוד קל לזהות תינוק עייף ושהוא עייף בטוב.
אוקיי, תגידי, אבל אם יש לי נגיד עוד ילדים גדולים, ונניח, זיהיתי את מה שאמרת, ולפי מה שאמרת, נגיד אני אומרת לעצמי, טוב, מחר כדאי שכבר בשש אני אתחיל את הכל, אבל בעצם יש חוג, או לא יודעת מה לילד הגדול, ואין לי את האופציה, אז כאילו זה אומר שפשוט הלך עליי, או איך זה עובד.
תראי. בואי, תיארת עכשיו סיטואציה שקורית אולי בכל בית בישראל. גם אצלי יש עוד ילדים גדולים בבית, ואני מכירה את הדילמה הזו ברמה יומיומית. ואם פתחתי קודם, בהתחלה, במקום הזה של להעלות את המודעות של השינה, להעלות אותו מדרגה קצת יותר גבוה, כשיש הורה שמודע למה שהתינוק שלו זקוק, אז א', אפשר להתייעל קצת בלוחות זמנים, אפשר לנסות למצוא פתרונות יצירתיים כאלה ואחרים, אבל הדבר הכי חשוב שקורה פה, כשיש מודעות לשינה וכשיש מודעות לתינוק לצרכים שלו, אז גם קבלת ההחלטות מופעלת ממקום אחר, מתבצע איזשהו שיקול דעת, שאת יודעת להגיד, טוב, גם אם אני לוקחת בחשבון שהיום יש לי לקחת את הילדים הגדולים שלי לחוג, ואנחנו ככה נגררים בלוז מחוץ לבית, שהוא לוז קצת מאוחר, תהיה בי איזושהי הכלה, איזושהי אמפתיה, איזושהי קבלה קצת אחרת, למה שיקרה אחרי זה בהרדמה. זאת אומרת, שתהיה הרדמה קשה, או okay. כשתהיה הרדמה ארוכה, או כשיהיו יותר יקיצות מהרגיל במהלך הלילה, באיזשהו מקום זה יבאס אותי נורא. כן? בואי, קשה לכולנו עם הדבר הזה. אבל אני יודע לדעת, אני יודע למה זה קורה. כי כשאני אחווה משהו אחר, כשאני רואה שהתינוק שלי הולך לישון הרבה יותר בקלות בלילה, וכשהלילה שלו הרבה יותר איכותי, והוא מתעורר פחות, אני קוראת לזה קיצות שווא, שהם כאילו במרכאות בלי איזושהי סיבה נראית לעין, אז אני באמת מבינה מה זאת שינה טובה, ואני אהיה גם הרבה יותר סבלנית, כשלא מתאפשר לי להעניק לו את הדבר הזה בזמן, מתמודדים עם זה, אוקיי? וכשאני אומרת קבלת החלטות שקולה, אז מצליחים באיזושהי דרך, לפחות בחלק מהפעמים, למצוא פתרונות יצירתיים אחרים, לדעת, לא להתבייש לבקש עזרה, לעזר במשפחה, לעזר בחברים, לעזר בבייביסיטר.
כן.
אפשר. פשוט צריך מה שנקרא לפעמים טיפונת לשחרר ולקבל את הדבר הזה, כי בואי, גם אני לא סופר וומן, ויש שלושה ילדים בבית, ולכל אחד יש צרכים משלו, ולכל צורך יש תזמון אחר ביממה, וזו חתיכת משימה לג'נגל ממש, בין הכל כן. יחד.
זה כבר לא כמו בלד הראשון, שאת כזה, את יודעת, רק עם הילד הראשון.
כל הזמן שלך מוקדש רק לילד אחד.
מתי אני מרגימה אותו, מתי אני מאכילה אותו וזה, זה באמת קשה, אבל אני דווקא מקבלת את מה שאת אומרת, כי את יודעת, נגיד, שהם יוכלו ארוחת ערב, זה ברור לנו מאליו, לא נפספס בחיים ארוחת ערב, ולא לא, לא, לא נגיע למצב שיצאנו מהבית בלי אוכל, כשאנחנו יודעים שהם אולי רעבים.
בדיוק.
אז את אומרת, אוקיי, רעב ושינה זה אותו דבר. זאת אומרת, האוכל והשינה זה אותו דבר. זה משהו אנחנו זקוקים לו, ואנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. עכשיו נכון, זה קשה, אבל מצד שני, כולנו יודעות שאם אנחנו מביאים עכשיו ילד לעולם, שנה, שנתיים ראשונות.
נכון, צריך להתכנס לזה, כי באיזשהו מקום, נורא קשה, או אפילו בעיניי קצת בלתי אפשרי, לצפות מתינוק, להתאים את עצמו, לאור חיים של מבוגר, או ללוחות זמנים של מבוגר.
נכון.
וזה מין איזושהי תפיסה כזו, שאני רואה את זה המון בהורות ראשונה, זאת אומרת, בילד ראשון, שקשה לנו קצת לוותר על עצמנו, ועל מה שאנחנו צריכים, ועל הרצונות ועל הצרכים שלנו, ואנחנו לא צריכים לוותר, אבל אנחנו כן יכולים לנסות לראות איך אנחנו מסדרים את זה אחרת, בתוך הלוז, איך אנחנו מייצרים איזושהי מסגרת נוחה בבית, שתאפשר גם לי לא לוותר על הדברים שאני רוצה בשבילי, בשביל שמרית, ואותה מסגרת שגם תאפשר לתינוק שלי לקבל את מה שהוא צריך ובזמן שלו. ובהקשר הזה, בדוגמה שנתת, שאוכל ושינה זה כאילו בדיוק אותו דבר, ואם עכשיו אני צריכה לצאת מהבית, ואני יודעת שהתינוק שלי יהיה רעב, ואני נערכת עם אוכל בשבילו, לזמן הזה שאנחנו נהיה בחוץ, אני יודעת ששינה הרבה יותר קשה לג'נגל בחוץ, אבל אם אני יודעת שהוא יצטרך לישון מתישהו בקרוב, אולי אני אעשה איזושהי החלטה קצת אחרת, אולי אני אמצא פתרון קצת אחר, כדי בכל זאת לאפשר לו את השינה הזו, במקום טוב, בתנאים טובים.
אולי אפילו הכנה מראש, נגיד, אולי אני יכולה לקלח אותו היום מוקדם יותר, לפני שיצאנו לחוג.
בהחלט אופציה.
לקחת את הבקבוק, או אם אני מניקה, אז עוד יותר קל לי אפילו, או אם הוא כבר אוכל, אז לא, לקחת משהו לדרך, לנסות לתת לו שם, שאז אני יודעת שאנחנו מגיעים הביתה,
אחרי שסימנו לישון. בדיוק, אחרי שסימנו וי על מקלחת, על ארוחת ערב.
כי אחרת נגיע הביתה ונגיד, יום, מהר, אוכל, מקלחת, ואז הוא ירגיש את העצבים, את תרגיש את העצבים, ולא יהיה כיף.
בדיוק.
אז בעצם הערכות מראש גם לשינה. מתי, אגב, הדבר הזה כבר הופך להיות, את יודעת, משהו שאנחנו לא צריכים כל הזמן לדאוג, לא מתי ילד כאילו פשוט הולך, שמים אותו במיטה, והוא הולך לישון, לא משנה אם זה מאוחר מדי או מוקדם מדי, יש איזה שלב שזה מתאזן, שכאילו זאת השעה.
את שואלת, את שואלת בעצם אם מגיע איזשהו שלב שהעייפות יתר לא משפיעה על השינה?
כן, שכאילו יש לו שעה כזאת קבועה, ובשעה הזאת הוא הולך לישון, ולא משנה מה עשינו, את יודעת, לפני, אחרי.
שאלה ממש טובה, את יודעת? קפתת אותי.
עלתה לי עכשיו.
תראי, אני רואה אצל משפחות שדברים מתאזנים, אוקיי? דברים מתאזנים קצת לקראת גילאי 3-4, אבל עדיין, ברגע שמגיעים לאיזה, אולי הם קצת יותר סתגלתניים, אולי הם קצת יותר מצליחים ככה להעביר בטוב עייפות מאוד גדולה, אבל עדיין אנחנו לא יכולים לשכוח שעומד פה צורך, והגוף מבטא את זה בצורה כזאת או אחרת. אז אולי תינוק, סליחה, פעוט או ילד בן 3-4, יהיה לו קצת יותר קל, נגיד, להירדם באוטו, ואז אנחנו ככה מרימים אותם על הידיים ומניחים אותם במיטה, והשינה ממשיכה כרגיל.
לא קרה לי מעולם.
כן, אז לפעמים אצל תינוקות, בגלל שהם קטנטנים, בגלל שהם עוד לא, הם עוד לא מסוגלים לדבר הזה, יהיה יותר קשה לצפות שזה יקרה.
Okay.
אם זה מתיישר באיזשהו שלב, ככל שהם גדלים זה, זה הופך להיות זה קצת מתיישר. יותר קל, אבל גם זה בתנאי שיש הרגלים בבית, שהם הרגלים בריאים ונכונים, לצורך עניין כבר החל מהחצי שנה הראשונה.
אוקיי, האמת היא שחושבים על זה, גם אנחנו מושפעים מזה. כאילו, אם אני לא ישנה טוב בלילה, אז יום למחרת אני כזה לא במיטבי.
גם
אז זה לא עובר. השינה היא דבר שאנחנו רוצים להקפיד עליו בעצם תמיד. אני נגיד מכירה את עצמי, אם אני הולכת לישון נורא מאוחר, או מאוחר מהרגיל, אז כאילו לא מספיק לי, שאת מבינה, אני מכירה את עצמי, אז אני משתחלת
לתשעות. וחד כמה בבוקר למחרת.
לא טוב, זה ממש קשה לי לקום. אני כאילו, אני מתפקדת כרגיל, את מרגישה שכשאת כמה טוב, כשישן טוב, זה יום שלך קצת אחרת, את מרגישה את זה. ואני מקפידה, באמת, זה גם לא קל, כי לפעמים יש עיסוקים, אבל משתדלת ש... לא, את יודעת שאת כמה בשש בבוקר, אז אני אשתדל לא ללכת לישון מאוד מאוחר, כי זה פשוט הורס. אז כנראה שזה באמת נמשך לכל החיים. אז אם נגיד שככה פחות או יותר חיסינו את השנה הראשונה, כן הייתי רוצה לגעת בעוד נושא שדווקא הוא קשור לשנה הראשונה, אבל יש כאלה שזה גם ממשיך להם עד גיל שנתיים, שזה קשור לכל הקטע של האכלה בלילה, כי פה אנחנו ככה אומת אוכל רצינית.
לגמרי.
צידת כמה פעמים אני שומעת ממאות שמגיעות אליי, אני לא יודעת אם הוא אוכל מספיק, הוא רעב, הוא לא אכל, הוא כן רעב, אנחנו רוצים כל זה נורא להכיל אותם. ואימהות בטח טריות לילד הראשון, יש כל הזמן חשש שאם הוא יתעורר עכשיו, זה בטח
אוכל.
אוכל.
נכון.
ואז אנחנו או מניקות, או במקרה פחות טוב, ואני אומרת פחות טוב, לא בגלל שבקבוק הוא פחות טוב מהנקה, פשוט קצת יותר כבד, נותנות לו בקבוק שלם של עוד פורמולה בלילה, ואז יש מצב שככה הבסנו אותם, או הפרענו להם לשינה. אבל אני באמת תוהה, עד איזה גיל זה בוא נגיד, לגיטימי לקום לאכול, כמה פעמים לאכול, איך אני יודעת אם הוא באמת רעב או לא, איך?
מה קורה שם באוכל? אז הנושא הזה של אוכל, של האכלות בלילה, אני חושבת שזה אחד הנושאים החמים, שאני פוגשת ככה בעולם השינה של תינוקות, וכן חשוב לי לציין איזושהי נקודה ככה מאוד חשובה, בכל פעם כשהנושא של האוכל מגיע, ובכל פעם שיש איזושהי התלבטות, אם זה השלב להפסיק את הארוחות בלילה, או לצמצם אותם, או בכלל לקבל איזושהי החלטה על מה עושים עם הדבר הזה, אני מפנה הלאה לרופא ילדים, או לאחות בטיפת חלב, או לתזונאית תינוקות ופעוטות, כי אלה הם גורמים שהם באמת מוסמכים לקבל החלטות לגבי התזונה של התינוק, כי הם מסתכלים גם על פרמטרים נוספים, על קצב העלייה במשקל, על ההתפתחות של התינוק, על הרכב התזונה שלו, על מיומנויות אכילה, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרמטרים לקחת בחשבון, עוד לפני שאני... בלילה אחד קשה אומרת, די, מהיום אני מפסיקה להעניק, אין בקבוק. באופן כללי אני אומר שאני מאמינה שהאכלות לילה הן האכלות לגיטימיות ותקינות לחלוטין עד גילי שנה, פחות או יותר, כן? כשאני אומרת עד גילי שנה, כשכמובן שאר הפרמטרים הם תקינים, עלייה במשקל, אין איזושהי הנחיה רפואית שסותרת את זה, או אומרת כן להאכיל בלילה, אבל תינוקות שהם בריאים, מתפתחים באופן תקין, אוכלים במורכבות ובמיומנות, סליחה, שתואמת את הגיל, בהחלט אפשר ככה לבוא ולבחון קצת יותר מקרוב מה קורה עם האכלות בלילה, לראות אם יש איזשהו קשר בין האכלה ובין פעולת האכילה ובין פעולת ההירדמות, ואולי לבחון אם באמת יש שם מה לשנות. אצל תינוקות שהם גדולים יותר, זאת אומרת מגילאי שנה ואילך, ואנחנו עדיין רואים האכלה בלילה, או אפילו אני פוגשת לא מעט האכלות מרובות בלילה,
כן.
לרוב גם מה שאנחנו נראה זה שאלה יהיו פעוטות שהם פחות משתפי פעולה באוכל לאורך היום, הם מאוד בררניים באוכל, ואז אנחנו גם ככה מתפתים כל הזמן עוד מתוקים ועוד מתוקים ועוד מתוקים, ובכלל יש איזושהי... יש איזושהי פגיעה, אני אגיד, בכלל בהרגלי האכילה של תינוק, שהיום אנחנו גם נמצאים באיזושהי מודעות מאוד מאוד גדולה לאורח חיים בריא ולתזונה בריאה, ואנחנו רוצים ככה לגוון להם ולהשאיר את הרכב התזונה שלהם, וכשתינוק אוכל הרבה בלילה, או אני אגיד כשפעות כבר אוכל הרבה בלילה, 2, 3, 4 בקבוקים, או אם זה ענקות, זה מבחינתי כן. לא ממש משנה אופן האכלה, אז אנחנו כן נרצה לראות מה קורה שם. זה מתחיל מאיזשהו בירור רפואי, לראות אם יש... כן. אם האכלה הזו נותנת איזשהו מענה לאיזושהי בעיה בריאותית בגוף, ואם לא, לרוב גם רופאי הילדים ימליצו.
להוריד
את הארוחות נכון. בלילה, לבדוק את הקשר בין כן. ההירדמות ובין האכלה.
אולי גם באמת אפשר, כשילד כזה מתעורר, לנסות כל מיני דברים לפני שאנחנו מאכילים אותו,
כדי להחזיר אותו לישון, את מתכוונת?
ואז, זאת אומרת, לבחון את זה, כי אם הוא נרדם, אז כנראה שהכל בסדר, ואולי, אם באמת, לא יודעת, זה לא עובד, אז לבדוק אם הוא רעב, בהנחה שזה באמת עד גיל שנה, והוא צריך לאכול, ולאחר מכן, כנראה שזה הרגל, וגם את זה צריך, את יודעת.
נכון, לרוב אנחנו נסתכל במקרים כאלה, לרוב אנחנו נסתכל מה קורה, בהרדמה הראשונה של הלילה, או בשאר הרדמות במהלך היום, אם כן מתבטא איזשהו קשר בין הרדמות ובין האכלה. למשל, תינוק בן שנה, שנה וחצי, הוא חלק מההרדמות שלו, היא לשכב במיטה שלו בבקבוק, או שהוא שוכב בזרועות האימא והוא יונק, והוא ממש נרדם עם פתמת הבקבוק או עם פתמת האימא בתוך הפה, וזאת okay. חוויית ההרדמות שלו, וזאת חוויית ההירגעות שלו, והוא בעצם מונח במיטה שלו כשהוא ישן, אז הוא יכול לישון טוב. ברגע שהוא מתעורר, הוא פתאום כזה נורא בלחץ. הוא לא מבין מה הוא עושה שם, הוא לא מבין איך הוא עכשיו חוזר לישון, כי הוא לא מכיר את החוויה הזו של להירדם בדרך אחרת.
אוקיי, okay, אז יכול להיות שהוא, גם אם הוא רעב, יכול להיות וצריך לאכול, אבל צריך לעשות איזושהי הפרדה, כאילו בין האכלה נכון. עצמה לבין אופן ההרדמה.
במקרים כאלה שבהם כבר קיבלנו את ההחלטה שבעזרת הגורמים הממליצים כמובן, שאין יותר צורך בהאכלות לילה, אז אנחנו נשנה את כל, נתחיל מלשנות את חוויית ההירדמות בתחילת הלילה. זאת אומרת, עדיין כמובן נציע את ההאכלה, אם זה יהיה בקבוק, אם זה יהיה ענקה, אנחנו לא גומלים פה מאוכל, אנחנו כן מציעים את האכלה הזו, בין אם היא תוספת לארוחה מוצקה בשלב כזה או אחר, או בין אם זאת הארוחה העיקרית, אז היא תתקיים, היא פשוט, אנחנו מה שנקרא נסדר אותה, היא תתקיים בתנאים קצת אחרים,
כן.
ופתאום חוויית ההירדמות תהפוך להיות משהו מאוד מאוד מודע. נכנסים לחדר, כשהאור דולק, אפשר לספר סיפור, אפשר לעשות מה שנקרא טקס שינה כזה, כן. כל משפחה כראות עיניה, ופתאום לייצר חוויית הירדמות מודעת, שנמצאים בחדר, ביחד עם אמא או ביחד עם אבא, שוכבים במיטה, או אפילו מבחינתי, אני אומרת אפילו, אבל אני לא מוצאת שום בעייתיות גם בהירדמות על הידיים, במקרה כזה שבו כן. פתאום תינוק מתחיל לחוות איזושהי חוויית הירדמות אחרת, והוא כבר לא נרדם עם הבקבוק בפה, ואני רוצה לתת לו ביטחון, ואני רוצה לתמוך בו בתהליך ההירדמות חדש, זה יהיה קצת גדול עליו, ישר
במיטה.
לשים אותו פתאום כן. במיטה, ולהגיד לו, טוב, תשכב, תשים ראש ותירדם.
כן.
אז אני אהיה שם בשבילו, וגם אם דרוש לזה איזשהו שלב של קצת הירדמות בידיים, או הרגעה בידיים, לפני שאני אניח אותו במיטה, זה מה שאני נותנת. זאת אומרת, אני כל כולי גם מתכוננת לזה, שהוא עכשיו לומד איזושהי מיומנות חדשה, שהוא חווה איזשהו שינוי שהוא מאוד משמעותי בחיים שלו.
אנחנו רוצים כאילו צעדים קטנים כאלה, הדרגתיות.
צעדים קטנים, הדרגתיים, מלאים בתמיכה ובהכלה ובפניות. וקודם כשאמרת, הגענו להרדמה בלי לאכול, בלי שנייה לישון, בלי שנייה רגע, שיש לי עוד הרבה דברים על הראש, אז הפניות שלנו והיכולת שלנו להכיל את הקושי הזה עכשיו שהתינוק שלי עובר, אני שמה על זה דגש מאוד מאוד חזק עם הורים שאני ככה מלווה או מייעצת להם, אל תשכחו את עצמכם, זאת אומרת, כשאני נכנסת להרדמה עם תינוק, אני רוצה את כל כולי בפניות מלאה, כי יהיה לו קשה, ואני צריכה לתת לו את התחושה שהוא יכול לסמוך עליי, כי זאת תהיה הדרך שלי לשקף לו שהוא מסוגל. אם זה כבד עליי ואם זה קשה לי ואני לא פנויה להכיל את הדבר הזה,
הוא ירגיש את זה.
הוא ירגיש את זה. יהיה לי קשה להעביר לו את המסר שהוא מסוגל והוא יכול, ואז הוא תהיה מה שנקרא עשויה להיות חוויה קצת מטלטלת, אז זה משהו שכן צריך להתארגן אליו, להיערך אליו. וככה בעצם מתחילים, זאת אומרת, אם נגענו באכלות לילה, אז לשם, משם מתחילים, לשם זה מוביל.
אני נורא אוהבת את כל הגישה שלך, ובאמת שגם בחוויה האישית שלי איתך, אני נורא היה חשוב לי שאת יודעת שיהיה משהו שהוא כזה נורא מאוזן ובהדרגה, כי הרגשתי גם עליי וגם על הבת שלי ש... אני לא מסוגלת, לא יודעת, כל מיני דברים שאמרו לי, נגיד עכשיו לשים אותה וללכת לחכות מחוץ לדלת שהיא תפקה, ואז אני אחזור, ואז... וכשבא מישהו וכאילו אומר לך, אוקיי, קודם כל, שנה ראשונה, הם יקומו, זה בסדר.
זה ודבר
שני,
לגמרי,
הם ירדמו עליך, זה גם בסדר. ואחר כך, בוא נעשה לאט לאט, זה מאוד מרגיע. אני חושבת שאולי מה שהורים צריכים באמת לשמוע, ואימהות שמאזינות לנו עכשיו ומרגישות את הקושי שלהם ביום יום, זה לשמוע שכאילו הכל בסדר בעצם.
ממש ככה.
זה לוקח זמן, אנחנו מביאים ילד לעולם, והוא לא איזה רובוט שאפשר לתכנת אותו שבה... שנה הראשונה כבר אנחנו נשען מעולה והכל יעבוד טוב, וזה לוקח זמן, וגם אני מניחה שכשהם גדולים יותר, כי את מקבלת גם ייעוצים של ילדים בכל מיני גילאים.
נכון.
גם אז את מגיעים בטח כל מיני ילדים, אני יכולה לחשוב, יש לי מטופלת, למשל אני יכולה לחשוב על סיפור מקרה של, דווקא הילדה שלה ישנה יחסית טוב, בוא נגיד בשנה, שנה וחצי ראשונות, כאילו זאת אומרת כמה וכולי, אבל לא היו איזה אישוס, ודווקא כשהיא, העבירו אותה למין מיטת נוער, והיא למדה לרדת ממנה, אז פתאום כל הרדמה הפכה להיות איזה...
משחק כזה של לרדת ולחזור.
כן, אז גם אז את יכולה להתעכל פתאום, זאת אומרת, יכול להיות שזה לאו דווקא משהו שהיה בהרגלים או בזה, הכל היה בסדר, עד שפתאום היא עברה איזה משהו התפתחותי, אז גם שם את עושה את זה לאט לאט ובהדרגה?
כן, קודם כל זה מאוד תלוי גיל ותלוי מקרה, אבל באופן כללי אני אגיד שהדרגתיות היא שם משחק, זאת אומרת, היא שם המשחק פה. גם מפעוטה בת שנתיים, שכבר נמצאת בשלב תקשורתי והתפתחותי, אחר מתינוק בן חצי שנה, מתקדם יותר כמובן, אני לא יכולה לשכוח שהיא עדיין זקוקה להדרגתיות, אני לא יכולה לשכוח שהיא עדיין זקוקה לתמיכה של ההורה. הרי בסופו של דבר, דברים מצליחים להתקדם ובטוב, כשיש מערכת יחסים שבנויה על אמון. זאת אומרת שהתינוק בוטח בהורה, כשהוא מרגיש איתו בנוח, ומתוך הביטחון הזה, גם ההתקדמות קורית באופן מאוד מאוד טבעי. אוקיי? עכשיו, נגעת באיזושהי דוגמה של תינוקת, סליחה, פעוטה שעכשיו העברנו אותה ממיטת תינוק, בין אם זה למיטת מעבר, או בין אם זה למיטה של גדולים כזה, מיטת נוער, מה קורה עוד שם בגיל שנתיים? יש איזושהי דרישה לעצמאות, הם פתאום ככה מעצבים את האני שלהם, הם מאוד מודעים למה שהם אומרים, למשמעות של המילים שלהם, לאיך זה מפעיל את ההורה, מה שאני אומר ומה שאני עושה, ובאופן טבעי יש פה איזושהי בחינת גבולות טבעית, נורמלית, תקינה לגיל, והמקום שלי פה מול ההורים, כי כל הייעוץ שלי כמובן הוא התנהגותי בלבד דרך ההורים, זה קודם כל לנרמל להם את המצב ולהגיד להם, תשמעו, מה שאתם חווים זה נורמלי, כן? זה מאפיין את הגיל, הילדה שלכם נורמלית, היא תקינה, לזה אני מצפה, הכל טוב.
כבר טוב.
כן, כבר טוב, כן, הם ככה קיבלו הרבה אוויר לריאות וחיבוק חם. ומכאן אנחנו בוחנים איך בעצם דרך התגובה שלנו להתנהלות הזאת של הירידה מהמיטה, איך אנחנו יכולים ככה להעביר איזשהו מסר, קודם כל נעים ורגוע ובשיתוף פעולה מלא, איך אנחנו מעבירים איזה מסר שעכשיו זה זמן שינה, וזמן משחק יהיה מחר שוב כשיהיה בגן, או כשיהיה כשנחזור מהגן. איך אנחנו מגיבים לדבר הזה, ואני יכולה לספר שזה גם אתגר, זה חתיכת אתגר בגילה האלה, זאת התגייסות מאוד גדולה.
אני מרגישה שאפילו באיזשהו מקום, זה כאילו לא יותר קשה, אין פה, אני לא שמה את זה
בסקאלה. זה קושי שהוא קצת אחר,
נכון. אבל זה קושי שהוא קצת אחר, כי לפחות שהילד הוא קטן, והוא עוד לא מדבר, ואת יכולה לשים אותו במיטה, פה הילד פשוט יכול לקום ולרדת, ועכשיו את אומרת, יש פה התגייסות של ההורה, באמת לטפל במצב, כי תשמעי, זה יכול להיות עכשיו איזה מין,
נכון.
מצב שהילד יורד, אתה מחזיר, הוא יורד, אתה מחזיר, הוא גם יכול להגיד לך, לא רוצה לישון, אני לא רוצה עכשיו לישון, אני לא עייף, אני לא, וזה כאילו לוקח את זה לשלב קצת אחר.
כן, פתאום זה אנחנו חווים לראשונה, מה זה כזה...
קצת חוסר עונים יותר, כאילו השליטה כבר ממש לא שלנו, כאילו פה אנחנו הרי לא נשים אותם במיטה, נחזיק להם את הידיים ואתם הולכים לישון, אנחנו פתאום כאילו מין נמצאים מול איזה ילד קטן שהוא כבר איש כזה, והוא פשוט אומר לנו את דעתו ואת מה שהוא חושב, ופה אנחנו כאילו כנראה באמת זה כבר עניין יותר התנהגותי,
נכון.
ופחות כאילו הרגלי שינה ו... ואת יודעת מה עשינו לפני ומה אחרי. פה כבר ממש יש איזה דו שיח כזה.
בוא נגיד שעדיין יש פה הרגלים, זאת אומרת, גם בגיל הזה, אני עדיין אחזור לאותו בסיס, ברגע שיש איזשהו אתגר בשינה, בין אם הוא קשור במעבר מיטה, או בין אם הוא אתגר שהיה מאז ומתמיד, אני עדיין אחזור לאותו בסיס, שהוא בסיס זהה גם אצל הקטנטנים, של לבחון את כל מהלך היום של אותו, של אותו פעוט.
Okay.
אם זה שלב שהוא עדיין ישן צהריים בגן, ובגיל שנתיים עדיין, אני כן ארצה לראות שיש מנוחת צהריים טובה, לא כזו שמקצרים אותה, כי חושבים שזה מה ש... שחושבים שזה מה שיקל ככה את ההירדמות בלילה.
שישן רק שעה, ואז הוא ישן טוב בלילה. וזה לא נכון, את אומרת.
זה עובד בדיוק הפוך. נכון. אז גם במקרה הזה אני ארצה לבחון, גם בפן התזונתי, וגם מבחינת שגרת היום שלו, שזמן הפעילות, יש בו זמן פעילות מספיק מאתגר ומעניין, וגם מבחינת השינה, שיש שינה מספקת, ושינה טובה, וגם פה, בדיוק כמו אצל הקטנים יותר, אני אבחן את התזמון הנכון לשינה, אני רוצה לראות איזה מעבר מתקיים לשינה, במיוחד אם זה טמפרמנט של תינוק שאולי קצת קשה לו עם מעברים, אולי הוא זקוק לאיזשהו זמן תיווך כזה, בין המעבר שבסלון, בבית, ובחלל הבית יש המון כזה התרחשות, והוא נורא לא רוצה לפספס, והוא תמיד סקרן ורוצה להיות חלק, אנחנו כן נחשוב בכיוון על איך לייצר איזשהו מעבר הדרגתי, וניתן לזה את המקום של זה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו קצת שוכחים, רוצים לסיים את היום, מהר, 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 יאללה, בוא למיטה, טק, נכנסים לחדר, שנייה, רגע.
כן, נכון, כי גם אנחנו בעצם לא ככה, זה לא שבשנייה שאני מסיימת את היום שלי, אני קופצת למיטה, אני כאילו, יש לי את הרגע הזה של ההירגות, ואני מתקלחת.
לכל אחד מאיתנו יש טקס שינה.
נכון.
כזה או אחר.
כן, אפילו בסדר? קבוע, באמת, אני יכולה לחשוב על עצמי, זה ממש קבוע כל מה שאני עושה כל פעם לפני השינה, זה כאילו באמת מכניס אותי למוד.
נכון. אוקיי. השוני בינך לבין, או ביני לבין פעוט קטן, זה שלנו יש את היכולת גם לנהל את העייפות המוגברת.
כן.
אוקיי? תינוק או פעוט, אין לו את היכולת הפיזית לנהל את העייפות המוגברת. דיברנו על זה כששאלת באיזה שלב...
נכון.
לא משנה מתי זה, אז זאת הסיבה שלנו פה, יש את גם את הסוג של האחריות ההורית, לראות את הצורך של התינוק, וגם לנהל את הזמנים בצורה ש, ובאופן שיהיה תואם את מה שהוא זקוק לו. עכשיו, ככל שאני אדייק בדבר הזה, וככל שתהיה שינה טובה גם בצהריים לאותו פעוט בין שנתיים, אז גם יהיה לנו הרבה יותר קל, במרכאות לנהל את הדבר הזה שנקרא הרדמת ערב, או להגיב בצורה קצת יותר סבלנית לירידה מהמיטה. גם אז אני אגיד, גם כשהכל קשורה ויש תינוק שישן טוב, והכל מה שנקרא, כל החלקים של הפאזל הזה יושבים טוב במקום, עדיין יכול להיות אתגר סביב בחינת גבולות, בירידה מהמיטה. וזה המקום שאנחנו צריכים ככה לשנס מותניים, ולגייס את כל הסבלנות שלנו, כדי להצליח להתמיד באותה תגובה, ולהעביר את אותו מסר, מבלי להתעצבן, מבלי לצחוק. זו גם יכולה להיות סיטואציה מצחיקה, שפתאום נעמד לנו ילד כזה חמוד, עם עיניים גדולות בסלון, ואנחנו כזה כנס לחדר.
כן. וואי, זה ממש קרה לפני פעם ראשונה, בת שלי לפני איזה שבוע. ישנה צהריים, ואני הייתי כזה בסלון, עבדתי, ואז... פתאום אני כזה, שמעתי רעש מוזר, היא גם למדה לפתוח את הדלת של החדר, כי היא כבר מגיעה, ופתאום עומדת לי כאילו לידי, זה גם מפחיד אפילו לרגע, והסתכלתי, התחלתי לצחוק, ואז היא אמרה, אמא קמתי, וזה היה נורא חמוד, כי כאילו, היא פשוט כבר הבינה שהיא לא צריכה לקרוא לי. אני כבר יודעת לעשות את זה, אני יורדת לבד.
נכון.
זה מצד אחד באמת תגובה שאתה לא יודע לפעמים...
נכון, זה תמיד... ברוב המקרים זה תופס אותנו מופתעים. כן. פתאום אנחנו ככה, נופל לנו הסימון שגדלו הילדים,
כן.
שהוא גדל, הוא כבר יורד לבד, יש לו דעות משלו. כן, וזה משהו שצריך להתכונן אליו, אבל זה תמיד יתפוס אותנו...
לא מוכנים.
לא מוכנים, כן, וככה ההתמודדות תהיה בזמן אמת.
כן.
ולפעמים באמת הצורך פה של ההורים בגיל הזה, זה לקבל איזושהי, זה לא בהכרח יהיה איזשהו תהליך ככה מאוד מאוד ארוך ומחייב, זה לגמרי יכול להיגמר באיזשהו סשן כזה קצר, הדרכתי ושל הכוונה, איך להגיב, מה לעשות, כמובן אחרי שבוחנים את כל מהלך היום, ולרוב בזה זה ייגמר. זאת אומרת, ברגע שפתאום אנחנו עוצרים רגע ומבינים, איך נכון להגיב, או מה צריך לעשות, ואיך להתנהל וכולי, לרוב זה ייגמר בזה, לצד המון סבלנות.
כן, זהו, מילת המפתח פה, סבלנות. טוב, אני כאילו בשוק קצת שעברה לשעה,
וואו,
אני מרגישה שיש לי כאילו עוד דברים שאני רוצה לשאותך, מה עושים עם זה? טוב. אבל קודם כל, באמת, אני מניחה שככה מאזינות הקשיבו לנו עכשיו, הן רוצות אולי לשאול שאלות פרטיות או וכולי, כי זה נושא, מה לעשות, בוער ולוהט. איפה באמת אפשר להשיג אותך?
קודם כל, אפשר להשיג אותי, אני מקבלת פרונטלית בקליניקה שלי, באבן יהודה, בבית פלפלת, כן. היא נקראת. זה מרכז מטפלים לכל המשפחה, יושבים שם עוד כמה אנשי מקצוע, עולם ככה מאוד מאוד הוליסטי ושיכול לתת מענה לכל, כן, מדהים, שיכול לתת מענה לכל מיני אתגרים כאלה ואחרים. אז שם אני מקבלת, אפשר לדבר איתי טלפונית, היום מה שנקרא הקדמה מאפשרת לי לפגוש הורים בכל נקודה בארץ ובעולם.
כן, בעצם לא חייבים אפילו להיפגש, זה יכול להיות שיחות טלפוניות, ואימיילים ווואטסאפים, ובדף הפייסבוק אני מניחה.
כן, בדף הפייסבוק שלי, נכון.
שמרית מרקוס ו...
שמרית מרקוס, הבית לשנה טובה, ככה נקרא הדף.
הבית לשנה טובה, קודם כל אנחנו נשים גם קישור, אז מי שרוצה יכול להיכנס. אני ממליצה גם לעקוב אחריך, כי יש לך כל מיני טיפים מאוד טובים וסיפורים נחמדים שאת כותבת שם גם עלייך ועל הבן שלך ראיתי.
נכון.
אז לא באמת מומלץ לעקוב. את שמי, הנושא הוא מרתק, אני מאוד אוהבת הגישה שלך, אני שמחה שהגעת לכאן היום כדי להציג משהו קצת אחר להורים, כי בעולם כזה מודרני, ואת יודעת העסק שנקרא רפואה טבעית בעולם החדש, כאילו, זה עולם אחר, זה לא עולם שאת ואני גדלנו בו בתור ילדות, הוא ההורים שלנו.
נכון.
אנחנו עסוקים, אנחנו מודרניים, אנחנו מהירים, הכל קורה נורא מהר, ואז אנחנו חוזרים לבסיס, את יודעת, למשהו כזה בסיסי כמו תזונה או שינה, וקולטים שצריך
לעבוד תהליך,
וסבלנות, וזה כזה רגע, מה עכשיו, את יודעת, יש לי עוד מיליון דברים
לעשות,
ועכשיו אני צריכה ככה להיכנס למוד, ואת אומרת כאילו לאט לאט, צעדים קטנים, לעבוד עם מה שאת אומרת מרגיש לנו, להתחבר לעצמנו, ואם שיטות מסוימת לא עובדות לנו, לא להתעקש, זה לא עושה טוב לא לנו ולא לילד שלנו, וזה בשביל זה באמת הבאתי אותך, אני שמחה שיש אנשים כמוך שמאזנים, שנותנים גישה כזה מאוזנת. אז אני מודה לך שבאתם, תודה רבה.
זה כיף לי, נהניתי מאוד, תודה רבה.
ואני אשים את הקישור, אז כל מי שרוצה יחפש אותך וישאל בטח עוד הרבה הרבה שאלות.
בשמחה, מוזמנים בכיף.
יופי, תודה שמרית. ותודה לכן המאזינות שלי שהזנתם לעוד פרק של הפודקאסט שלי נשים מדברות. אני מזמינה אתכן להיכנס ולעקוב אחריי בדף הפייסבוק ובאינסטגרם רפואה טבעית בעולם החדש. שם אני מעלה תוכן חינמי מדי שבוע שיוכל לעזור לכן בבריאות טבעית לכן ולמשפחה שלכן. ואני כמובן מעדכנת בפרקים הבאים שיעלו. אז נתראה בפרק הבא.